נשמע פריחה, נקרא לזה.
יאללה,
על חוף הים של פריחה, שעל חוף הימה של רצועת עזה. שיהיה ערב טוב.
תודה ענקית, שלום בנות. וואו וואו וואו, איזה רזות אתם אתמול. אין. אנחנו בתאריך מדהים. קודם כל תגידו תודה, מפני שעוד 1,000 נשים רצו להיכנס ולא היה מקום. אז בשבנה הבאה, בעזרת השם, בבריכת הסולטן של רפיח, ככה הוא אמר. אז בנות, היום יוד אב, ויוד אב בגימטריה זה אהבה, וזה יום שיורדת בו אהבה ענקית ענקית בעולם. אבל לפני כן, אתמול בערב עמדתי מול השעון וחיכיתי שיגמר הצום הזה, 10:58, 7:00, 6:00, עוד 5:00, ואז ב-8:02 לאוכל לא היה שום טעם. ויגרס בחצץ שיניי. זה היה כמו לאכול חצץ, כי מיד אמרת רגע. אבל אביתר דוד, אין לו למה לספור אפילו. לך כל ה-26 שעות האלה שרעבת, היה שעון עם סיום לספירה, למה הילד הזה סופר? אבל כשהכנתי את השיעור לטו באב, התמלאתי כזאת תקווה ענקית. אני רוצה ללמוד איתכן גמרא נהדרת בירושלמי, למה חוגגים טו באב. בכל ערב תשעה באב היה משה רבנו במדבר מוציא כרוז בכל המחנה ואומר, צאו לחפור, צאו לחפור. והיינו רואים דבר נורא, כל שנה בתשעה באב אנשים היו חופרים לעצמם קבר, בדיוק כמו הסרטון הנורא הזה של אביתר דוד, שהתת יצורים האלה הכריחו אותו לחפור קבר. בכל שנה בתשעה באב השם אמר, כל הדור שחטא בחטא מרגלים בשנה הראשונה הם ימותו לאט לאט 40 שנה. כל שנה בתשעה באב 15,000 איש. אז כולם היו חופרים קברים, ישנים בקבר, ולמחרת תשעה באב 15,000 מתו, כי השם נשבע שהם לא יגיעו לארץ ישראל והם ימותו בנגלות. 600,000 איש, 15,000 בכל תשעה באב. אמר רבי לוי, בכל ערב תשעה באב היה משה מוציא כרוז בכל המחנה ואומר, צאו לחפור, צאו לחפור. והיו יוצאים וחופרים קברות וישנים בהם, ובשחר היו עומדים ומוצאים עצמם חסרים 15,000. ובשנה האחרונה במדבר עשו כך, ה-15,000 האחרונים שהיו בטוחים שהם מתים, כמו אביתר דוד. איך אפשר לקוות כשרואים אותו מוזלמן כזה חופר לעצמו קבר? ומצאו עצמם שלמים בבוקר, אמרו שמה טעינו בחשבון, אולי בטעות חשבנו שתשעה באב, כי השם נשבע שממצב כזה לא יוצאים. נכנסו לקברים בליל יוד באב וקמו בחיים, בליל יוד א' באב וקמו בחיים, בליל יוד ב', בליל יוד ג', בליל י"ד ובליל ט"ו ט"ו באב, הם ראו את הירח שלם והבינו ואמרו, דומה שביטל הקדוש ברוך הוא אותה גזרה קשה מעלינו, ועמדו ועשו יום טוב. בנות, נכון שהסיכויים נראים אפסיים, וגם אם הוא יצא, איך הוא יצא, איך הוא יתושש, איך הגוף הזה ילמד שוב לאכול? אבל יש חג אחד בלוח השנה היהודי, חג לאלה שחשבו שהם בקבר כבר ואין להם שום אפשרות לקום. ופתאום מגיע היום הענק הזה, יום ביטול גזרת מוות, יוצאים מהקבר לחיים, נראה את כל החמישים שנותרו חוזרים בעזרת השם. ביום ט"ו באב ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. בנות שלי, יושבות פה המון בנות שמחכות לזיווג שלהם כבר המון המון זמן. כבר אין לי כוח לחכות. יושבות פה נשואות שמביטות ברווקות ורוצות לומר להם שלא תחשבי שזה כזה כיף גדול. אני רוצה שנלמד את סוד הזוגיות ממשהו קצת קריפי, קצת לא נעים, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל בגלל שזו תופעה כזאת מופלאה, אני רוצה לדבר על אלמנות חרבות ברזל שמתארסות בזו אחר זו ומתחתנות בזו אחר זו. ויש עוד כמה הודעות שאתם תקפצו בעזרת השם לשמיים כשתשמעו אותם בט"ו באב, על עוד כמה אלמנות מלחמה מתוקות. ואז בשקט בשקט, בלי שאף אחד שומע, בסוף השיעור ניגשות אליי הרווקות המתוקות ואומרות, הרבנית, אני באמת שמחה בשבילה, אבל איך יכול להיות שאני כבר כל כך הרבה זמן מסתובבת ומחפשת את שאהבה נפשי? ואלמנות המלחמה שיהיה להם רק טוב ועוד יותר טוב, הן כבר מצאו. אני רוצה עכשיו שנעשה מעשה לא יפה, נשתמש באלמנות חרבות ברזל שהתארסו והתחתנו ושיהיה להן שמחת עולם, כמקרה בוחן למציאת זוגיות, ולא רק למציאת זוגיות, לתחזוקת זוגיות רבת שנים. זו תופעה שלא נחקרה בשום מדינה, והיא לא הייתה באף מלחמה כמו שהיא במלחמה הזו, חוץ מאשר אחרי השואה. זוגות שאיבדו הכל מתחתנים ובמהירות. איך עושים את זה? להבדיל אלף אלפי הבדלות שאף אחת כאן לא תדע צער אלמנות, אנחנו הולכות ולומדות כי החיים הם שיעור ואנחנו רוצות ללמוד מהשיעור הזה. אני נותנת כמה תשובות אפשריות לשאלה איך אלמנות המלחמה מוצאות ואני עוד לא. איך זה ייתכן? אנחנו נתחיל מהתשובות הפחות יפות ונגיע לתשובה שהיא בעיניי אמיתית והיא הכי יפה בעולם. והתשובה הראשונה והנהדרת היא, הן נואשות מאוד מאוד, הן מרגישות בלי גבול, בלי מקום. ברוך מציב גבול אלמנה שאני לא אהיה. המילה נואשת היא מדהימה. נואשת זה ההפך ממיואשת. נואשת זה תמיד נואשת ל. אני נואשת להיות אשת. אני נואשת שזה יקרה לי כבר. זה רצון מאוד מאוד חזק. הנואשות היא מניעה. ולכן מי שאומרת לי, הרבנית, אני כבר נואשתי מהזוגיות הזאת, לא, אל תהי נואשת מה, תהי נואשת ל. יוצאות מזה תפילות מדהימות. הסיבה השנייה שאולי בגללה אלמנות מלחמה מוצאות את זיווגן כל כך מהר, הקדוש ברוך הוא אומר, הצטערת בחפליים, היה לך בית נפלא והוא נשבר, זה צער כפול, אני אנחם אותך בחפליים, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. זאת אומרת שמי? גם רווקה שהייתה לה אהבה מאוד 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 גדולה, אני מרשה לה הערב בתפילה הגדולה שנעשה לומר לקדוש ברוך הוא, תביט, כזאת תקווה ענקית הייתה לי והיא נשברה, עכשיו אתה מגיע ואתה מנחם אותי בחפליים, נותן לי בית שני. הסיבה השלישית, אולי, האם יכול להיות שהפגיעות של האלמנה, לא עלינו, מחזירה לגבר את תפקיד המושיע והמציל? הוא מרגיש שיש לו איזושהי אפשרות לעזור לנסיכה במצוקה. למה זה פחות נכון בעיניי? כי לפי התורה ולפי התנ"ך, מי שבאמת בא להושיע את הגבר זו האישה. הגבר אומר לא טוב היות האדם לבדו, והשם אומר אני חייב להושיע אותו ועשה לו עזר כנגדו. אז אם כבר אנחנו, וזאת הטעות של הרבה רווקות פה, מוצאות כל מיני מקרים סוציאליים ומחליטות שהן יהיו המושיעות שלו, וחז"ל אומרים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע, הוא מושיע את עצמו בעצם. אז הפגיעות זה לא הסיבה, כך לדעתי. סיבה נוספת, אני את כל זה רוצה שנאמץ לעצמנו חוץ מהאלמנות. האם הגעגוע למישהו ספציפי משאירים את האלמנה זוגית מאוד מאוד מאוד? והתשובה היא כן. ומרים פרץ תמיד אומרת לי, ימימה תגידי לאלמנות המלחמה הצעירות, לא עלינו, מהר להתחתן כי את עדיין זוגית. לאט זה הופך הרבה פחות נוח שמישהו ינחר לידך, שמישהו יאכל לא כמו שאת אוהבת. אז כל זמן שאת נורא זוגית, זה נכון להרגיש אישה זוגית גם כשאת רווקה. האם עומק הצער מקרב את הישועה? בטח. חז"ל אומרים זאת קומתך דמתה לתמר, כמו תמר שרימו אותה פעם אחת ורימו אותה פעם שנייה, התאלמנה לא עלינו פעמיים, ואז הוא מבטיח לה את שלה בנו והוא משלה אותה. מהאשליה והצער נולד חג להשם בשילו מימים ימימה, וכך אנחנו שרים לקדוש ברוך הוא, תזקוף קומת תמרה, ממש מבקשות את זה חזק. ועכשיו לסיבה האמיתית שבגללה לדעתי, לעניות הבנתי, אלמנות המלחמה מתארסות ומתחתנות, ומהסיבה הזו שתיבדלי לשמחה בעזרת השם, ושאף אחת לא תתאלמן יותר בעם הזה, מהסיבה הזאת את מוצאת זוגיות ואת מתחזקת זוגיות ארוכת שנים. והסיבה היא, כשאני מדברת עם האלמנות שהתארסו ועם בן הזוג שהתארס איתן או כבר התחתן איתן, הם מסתכלים על סיפור גדול בהרבה. החמאס לא ינצח אותי, אומרת לי הדס לוינשטרן המהממת, מזל טוב הדס. אנחנו חייבים לדאוג לאומה הזו שכל כך הרבה בתים נחרבו בה ונשברו בה. אני רוצה לקרוא לכם את סוד מציאת הזוגיות לפי הרב שגר ולפי הזוגות המהממים האלה שהתחתנו. בברכות הנישואין, כותב הרב שגר, תבעו חכמים את השקפתם בנושא הזוגיות. בברכות גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות, השמחה והידידות עומדות במרכז הברכות, אבל הרעות היא לא רעות רומנטית. הפילוסוף ז'יז'ק אמר, הדרך היחידה להקים מערכת זוגית עזה ומספקת איננה להביט זה בעיני זו ולשכוח את העולם הסובב. זוגיות אמיתית היא בשעה שאוחזים ידיים ומביטים ביחד החוצה לנקודה שלישית. ולכן היהודי כשהוא מקדש את אשתו הוא מגיע למולה ומכסה את פניה בהינומה, מפני שהוא רוצה להזכיר לעצמו ולה שמבט זוגי לא יהיה המבט הזה. הוא יהיה המבט המשותף של שנינו לאיזשהו בית מקדש שלישי, לאיזושהי מטרה ענקית שגדולה מסך חלקנו. רק כך ניתן לשמור על תשוקה של בני זוג לאורך שנים. רק כך אפשר להחליט שאנחנו מתחתנים אפילו שיש בזה סיכון גדול כל כך. והמילה קלה, לפי בעל התניה, כותב הרב שגר, היא לשון כליון וגעגוע, נחשפה וגם קלטה נפשי, וגם לשון כלא. הגעגועים הם האלטרנטיבה היחידה למוגבלותו של העולם הממשי. הרי כל כך בקלות אפשר להרגיש בתוך כלא כשאתם בני זוג. הדבר היחיד שיהפוך את הכלא לכליון נפש זה כששניכם תביטו בעיניים קלות על האומה הזו, על ההמשך של הבניין של העם המהמם הזה ששחל כל כך הרבה ילדים מבניו. בנות שלי, אז שידוך הבא שאת יוצאת אליו, את מביטה מעבר לכתפו, מעבר לבית שלך, הבית הגדול והקדוש. השם, אני הולכת לבנות לך בית, אני הולכת לשמח את עם ישראל בבית שאני בונה. אני מרגישה, לא עלינו, לא עליכם, שאצל אלמנות מלחמה המוטיב הזה של סיפור ענק שגדול מסך שניכם זה הדבר הכי חזק בעולם. ימימה, ומה בינתיים בכל הזמן הזה כשבאמת הגוף כל כך בודד והפיתויים כל כך גדולים, וכמה כבר אני יכולה לקוות ולחכות ולהתפלל? רבי נחמן מברסלב אומר, מי שרוצה להינצל מהרהורי ייאוש שהעניין שלהם הוא זוגיות, חוסר קרבה גופנית, או כמו שקורא לזה רבי נחמן, פגם הברית, זה מה שכתוב בפרשה שלנו, פרשת ואת חנן. גם אם את לא מתפללת בכלל, בבוקר ידיים על העיניים, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. בערב לפני השינה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. הצעקה הענקית הזאת היא ייחוד, היא חדר ייחוד, היא לא להרגיש כל כך בודדה ולבד, אומר רבי נחמן. ואני רוצה להגיד לכם מילים של אישה שזכיתי לפגוש בשבוע שעבר בכפר עזה השומם, קוראים לה ענת אלקבץ. היא לקחה אותנו בקבוצה לראות את הבית השרוף והמלא חורי כדורים של הבת שלה סיוון אלקבץ שנרצחה בכפר עזה. והיא אומרת לי, ימימה, כל כך הרבה שעות היינו מנותקי קשר, גם הם בכפר עזה, ורק אחר כך הבנו שהיא בכוונה נתקעה את הקשר, כי היא לא רצתה להגיד לנו מה הם עוברים שם בשכונת דור צעיר. והיא אומרת, פתאום אישה לא דתייה התחילה להציק לי העובדה האם ברגע האחרון של החיים שלה היא אמרה שמה ישראל או לא. למה זה מעניין אותך? שאלתי אותה. והיא אמרה, רציתי לדעת אם היא הרגישה איזושהי קרבה באותו רגע, איזשהו מגע עם השמיים. ענת אלקבץ באומץ הולכת למכללת ספיר לקורס ביהדות ועושה עבודה על פרשת ואת חנן שנקרא בשבת, על הפסוק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. היא שולחת לי את העבודה הזו, אני קוראת לכן מתוכה כמה שורות, כל זה בשביל שנעשה פה תפילה ענקית ביחד עם רוחמה שתכף תעלה על הבמה. והיא כותבת ככה, אני כותבת את העבודה הזו למכללה לזכר הבת סיוון. רק ערב לפני שנרצחה היא עשתה לנו עם כל האחים מסיבת 36 שנות נישואין. מי היה מאמין שהיא ועוד 1200 נשמות קדושות ירצחו רק בשל היותם יהודים? איך תפס אותה האתוס היהודי הכי מכונן של יהודים שנרצחו על קידוש השם? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אין לי אפילו מושג למה השאלה הזו הטרידה אותי כך. בספר התניה כותבת ענת אלקבץ בעבודה שהיא קיבלה בה במכללת ספיר 98, מבואר ששמע ישראל הוא ייחוד שמיים וארץ, ובשעה אחת וברגע אחד אדם שאומר את הפסוק הזה מרגיש ייחוד ואהבה עם השמיים ולא מרגיש את בדידותו. זו מעלה מיוחדת בצורה מהירה ופתאומית. מי שנרצח על קידוש השם באופן פתאומי ואלים מרגיש פתאום את השמיים בתוכו, גם אם לא הספיק לומר שמע בדיבור או במחשבה, או אם לא היה מודע לכך, נשמתו, כך אומר בעל התניה, צועקת שמע ישראל ברגעיו האחרונים. הלימוד הזה זה נתן לי נחמה. אינני יודעת איך נראו שעותיה האחרונות של סיוון ביתי, אבל אני יודעת שבשעתה חדה, ברגעה חדה, בשעה אחת, ברגע אחד, נשמתה הרגישה גבהים והרגישה יופי. הידיעה הזו והלימוד הזה היווה לי נחמה גדולה. איזה אמא. מה אני רוצה לומר? זו אישה שחייבת להביט לסיפור גדול בהרבה מאשר הרצח הנורא הזה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זוגיות זה נורא כואב, הכי כואב בעולם, כשהיא עוד לא הגיעה או כשהיא לא משמחת. איזה כאב נורא זה. אל תסתכלי עכשיו, זה קטע נורא מפחיד בסרט, אומר הקדוש ברוך הוא. פעמיים ביום את שמה יד על העיניים ומסתכלת למעלה. איך קוראים לזה? עיניים נשואות. עיניים נשואות זה married eyes. זה ביטוי שיש רק בעברית. בחורות יוצאות לכרם בט"ו באב ורואות אותו מדוכדך, לא מוצא מה שהוא רוצה, אין לו יותר תקווה. בחור, שנה עיניך וראה מה אתה בורר לך. תרים עיניים לשמיים. מה, איך אני אעשה את זה ימימה? איך? כותב תנא דבי אליהו, ספר שכתב אליהו הנביא, שמע ישראל, זה ראשי תיבות שמע, שאו מרום עיניכם. מתי? שחרית מנחה ערבית, זה ראשי תיבות שמע. באותו רגע תקבלו עליכם עול מלכות שמיים, ראשי תיבות שמע. שאו מרום עיניכם. רגע אחד שירומם אותך מהבדידות והצער של היום יום למקום של אחדות נורא גדולה וחיבור נורא גדול והפגת בדידות נורא גדולה. בחור, תפסיק, אני יודעת שהיה לך כל כך קשה במלחמה. שנה עיניך וראה, אני כאן, אני יכולה כל כך לשמח אותך, וגם את, שאי עינייך וראי. כולם נקבצו ובאו לך, את לא תאמיני בחופה שלך, את לא תאמיני. את תסתכלי פתאום ותגידי, יואו, כל אלה הגיעו רק בשבילי, כמה דמיינתי את הרגע הזה. והנה, הנה, הוא קורא לך השנה הזאת בעזרת השם. רק שאי עיניים, רק תהי בסיפור הגדול, רק תהי נשואת עיניים, עיניים נשואות, married eyes. ולא משנה אם את רווקה, ולא משנה אם את גרושה, ולא משנה אם את אישה נשואה שעיניה שפופות, כל כך הרבה זמן. בנות, היום אנחנו הולכות לעשות פה שמע ישראל. אנחנו הולכות לשמוע האחת את קולה של האחרת, מפני שהכולולן הזה שיהיה פה הערב, זה כל אחת עם הקול האחר שלה. ואת חושבת שזה בס, את רוצה להיות הגבוה יותר, נכון? אבל השיר לא יהיה שלם בלי התו שלך, והתו שלך, והתו שלך. אז באמת אנחנו הולכות לעשות שמע ישראל. אני מבקשת מריבונו של עולם שישמע את הקולות בתוך השיר הזה שנשיר פה ביחד, שישמע את הקולות של הנשים מוסרות הנפש האלה, שכל כך רוצות בית וכל כך רוצות אהבה וכל כך רוצות עיניים נשואות וילדים עם עיניים נשואות ובעלים עם עיניים נשואות. אני רוצה שרק אחרי שהוא מביט לשמיים הוא יביט בי בעיניים מלאות רוח, בעיניים קדושות, בעיניים מלאות באהבה. אני רוצה, ואנחנו עדיין ניפגש פה, אני לא עוזבת אתכן. וואו, רוחמה בן יוסף המאממת. בנות, לכאורה זה ערב ט"ו באב, נכון? לא, זאת אומרת, הכנה לט"ו באב. מה הדבר שהכי חסר פה? בנים, נכון? אם תגידו למישהו שאנחנו עושות פה ערב לט"ו באב, אבל כאילו מה? אז יש פה איזה כמה סאונדמנים, אני חושבת שיש להם נכדים, ואפילו אלה שציפו לראות את הבחור הלגמרי לא רע, שעושה את הכולולם, כי זה הכולולם האמיתי, ובכן לא, בשביל דתיות שכמותנו, יש להם שתי בנות במקום. אז למה באנו? והתשובה היא, הדבר הבאמת ויראלי הזה שראיתי אותו עובר במיליונים בעולם, כשאני מדברת על ברכות הנישואין, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. גילה זה משהו שאת עושה עם עצמך, מתגלגלת מצחוק. דיצה זה את יוצאת ודצה עם עצמך. רינה, את שרה לעצמך במקלחת. חדווה, את בחדות משנה מצב רוח ויוצאת לשופינג. רק כשאת יודעת לעשות את הדברים האלה לבד כאישה, תהיה לך אהבה שזה בין שניים, אחווה שזה בין שניים, שלום שזה בין שניים, רעות שזה בין שניים. בט"ו באב כולם שואלים על הצניעות, איך הם רקדו? איך הם רוקדות ובחור שא עיניך? בבית יעקב, אני לא יודעת, גם באולפנה, לא, לא משהו. אני תמיד מסבירה שבכלל לא היו שם בנים, בכלל. אבל כשיש תנועה, צנטריפוגה נשית של שמחה ענקית, בנות ישראל יוצאות במחול, כל מי שלא הייתה לו אישה נפנה לשם. נפנה זה פעולה פסיבית, ככה זה בנים, פסיבים. יש איזה צנטריפוגה כזאת של נשים שמחות. מי יכול עלייך כשאת שמחה? מי? מי? השמחה הפנימית, ונעשה את זה היום פה מלא, תביא אותך הביתה ופתאום מישהו יחשוב עלייך, מישהו משום מקום, פתאום בעלך ירדם או יתעורר, מה שיותר נוח לך שיקרה כשאת מגיעה הביתה. דרך כלל זה איך אומרת רוחמה, אם תאירו את האהבה, אין שום צורך. בליל ט"ו באב כל אחת הייתה משאילה לחברתה בקרמים את סמלתה הלבנה היפה ביותר. למה? הרי זו תחרות על באמת, על תראה אותי הכי יפה, בחור שא עיניך וראה, יפות שבהן היו אומרות אין אישה אלא ליופי, מכוערות היו אומרות תראה איזה משפחה יש לי, אלה שהיו גם כונפות וגם זה בלי משפחה היו אומרות קח אותי לשם שמיים, תעשה מצווה ובלבד שתאטרני בזה. אז מה את משאילה על את השמלה הכי יפה שלך? מפני שזו באמת הדרך הכי נכונה להבין שכל אחת, אף אחד לא ייגע במזומן לך כמלוא הנימה. תפסיקי להגיד, היא לקחה לי, לקחו לי אותו, תפסו לי אותו, יש עוד אלף כמוהו. אז באמת באמת להבין שההשגחה הזאת, אז כדי שנבין את זה, עכשיו כל אחת נותנת את השמלה הכי יפה שלה לזאת שלידה, שמה לה יד על הראש, ככה. וקדימה, אחרה, ישימך אלוהים.
ישימך אלוהים.
כשרה, רבקה, רחל ולאה.
כשרה, רבקה, רחל ולאה.
יברכך אדוני וישמרך.
יברכך אדוני וישמרך.
יאר אדוני פניו אליך ויחונקה.
יאר אדוני פניו אליך ויחונקה.
יישא אדוני פניו אליך.
יישא אדוני פניו אליך.
וישם לך שלום. אמן, מדהימות. רוחמה, השאלה האחרונה, כי זה מעניין את הבנות יותר מהכל, איך פגשת אותו?
פגשתי אותו כשעבדנו ביחד בליל סדר, שהיה הפקה כזו גדולה של ליל הסדר, והוא בא להתנדב, ואני רציתי להכיר אותו למישהי, כי הוא היה נראה לי בחור מה זה מקסים, אבל אני לא הייתי בקטע של שידוכים וזה. אמרתי, וואי, איזה בחור מקסים, לא חרם, יאללה, נכיר אותו למישהי, והתלבטתי בין מי למי. אמרתי, נדבר איתו, נבין מה. ואז כמה ימים אחר כך הוא חזר אליי, סיפור ארוך, עשה את זה קצר, הוא חזר אליי, אחרי שדיברתי איתו, הבנתי שאני רוצה להכיר אותו, ואז אמרתי, מה אני אעשה? אז אמרתי, לא מעניין, כאילו אחרי התבחבשות אמרתי, לא מעניין, ממה תפחד, שיגיד לך לא, שיגיד לא. ואז קשרתי שוב פעם, אמרתי לו, נכון, רציתי להכיר לך מישהי? אז אני מתבייש, תגיד מה שאתה רוצה, אבל כאילו, מה אתה אומר? אולי נבדוק את זה בינינו. והוא היה, הוא היה זה מופתע, אמרתי לו, יואו, לא תקשיב, תקח את הזמן, אתה יכול גם להגיד לו, תרגיש חופשית, אפשר להגיד משהו עד היום, אפשר להגיד משהו, מסכן, מתחנן. אני אומרת לו, כן, כן, ברור. הוא אמר לי, סבבה, למה לא? 20 שנה.
בנות, תציעו, אמרתי לכם, תציעו נישואין, זה הדרך. זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כי באמת זה מראה שזה טעות. בנות, זיווגים קורים בטעות, ממש. הבת שלי, ברוך השם, התארסה סוף סוף אלישבע, שתהיה בריאה. התחתנת אחרי חג הסוכות, ויש הדחנית אחת שכל הזמן באמת הייתה איתה מישהי מהשכונה, אולי את רוצה את זה, אולי את רוצה את זה, אולי את רוצה את זה, לא, 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 לא. ואז הוא הציע לה, ולמחרת השדחנית, שמכירה גם אותו מיליון שנה, אמרה לו, יש לי הצעה בשבילך, והוא אמר לה, לא, אתמול הצעתי נישואין לאלי שבע מזרחי, והיא אמרה לו, מה? אני מכירה אותך מיליון שנה, אותה מיליון שנה, ובחיים לא חשבתי לשדך ביניכם. מדהים. בנות, שידוכים זו טעות. באמת, זה מדהים.
Yeah.